תודה רבה לבעלי אכסניה, משפחת מרציאנו היקרה. ברוכים הבאים לכולם. אנחנו כמדי חודש בחודשו מנסים לצקת תוכן על מימד הזמן שהעולם שלנו מתנהל לפיו, כיוון שהזמנים משתנים בעולמנו בלבד. פירושו של דבר שבעצם מימד הזמן הוא חלון אפשרויות שדרכו אנחנו יכולים להבין את התכונות המיוחדות שהקדוש ברוך הוא נתן בכל זמן וזמן בלוח השנה העברי. מי שיודע לכוון את חייו גם לפי אותם זמנים, כמובן שהוא מנצל את הפוטנציאל הגנוז בכל חודש, וכמובן שהדבר אמור לענות על הרבה צרכים ולהשלים הרבה חסרונות. כתוב על בני שכר שהם היו יודעי עבוד. שהם היו יודעי הזמנים, יש להם בינה לפי העיתים. זאת אומרת שהעיתים זה הזמנים, ולכל זמן יש תכונה משלו, כמו שלכל אדם יש תכונה משלו. ואנחנו בעזרת השם נראה מה תכונתו של חודש שבט, כדי לנסות ולנצל את העניין הזה. אז יש לנו מאמר חז"ל בראש השנה, דף ב' עמוד א', באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים בחמישה עשר בו. זאת אומרת, יש לנו כאן נתון בסיסי שחז"ל קבעו אותו, הם יודעים לומר לנו סוד. הסוד הראשון הוא שחודש שבט, עכשיו לא חשוב מתי, או בראש חודש, או בחמישה עשר לחודש, זה ראש השנה לאילן. אני לא נכנס עכשיו למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, זה לא כל כך משמעותי לשיעור שלנו. מה שכן משמעותי זה שניהם מסכימים שזה ראש השנה לאילן, ולא כמו שאנחנו רגילים לומר, לאילנות. תפסיקו לומר לאילנות. זה ראש השנה לאילן. ולמה לאילן? כי האילן הזה, אותו אילן, הוא בעצם סוד. הוא בעצם סוד של גילוי התוכן הפנימי של העולם. ועכשיו אני אסביר את זה. בהתייחסותה של תורת הסוד לאילן, היא מבחינה שהערך המספרי שלו, אילן, כמה זה? 91. זהה לערך המספרי של השילוב בין שני שמות השם, שם י' כ' ו' כ', שאתם רואים בסידורים שלכם, ושם אדני שאתם אומרים כשאתם רואים את השם. זאת אומרת שיש לי עכשיו בעיה, לפחות בזמן שלנו היום, אנחנו רואים שם ואנחנו אומרים שם אחר. אתם זוכרים? למה אני אומר שזו בעיה? כי אתה לא קורא מה שכתוב. למה כשאתה קורא י' כ' ו' כ', אתה אומר אדוני? מאיפה המצאת את זה? היית צריך להגיד את השם. אז הגמרא מתייחסת לבעייתיות הזאת ואומרת שבעולם נורמלי היית אמור לקרוא מה שאתה רואה, אבל בעולם שחסר, כמו העולם שלנו שעדיין לא מאיר במלוא אורו, אז אתה רואה משהו שהוא בעצם האידאל הגדול, אבל אתה אומר ומבטא משהו אחר שהוא יותר נמוך, יותר מצומצם, בחינת דין, שם אדנות. לעתיד לבוא, כשבעזרת השם לא יהיה כבר חציצה בין העולמות, כשהעולמות יהיו שקופים, כשהאור האלוהי יתגלה במלוא הערתו, במלוא זוהרו, אנחנו נאמר בדיוק את מה שאנחנו רואים. ולכן אנחנו מייחלים לאותה תקופה שכבר לא יהיה זיוף בין האידאל העליון לבין התוצאה הנגלית. ואז נאמר בדיוק את השם כפי שהוא כתוב. עכשיו, בינתיים, אני חייב לראות את השם הזה, אני רואה אותו, עדיין כתוב, למרות שאני אומר שם אחר, אבל השם אני רואה אותו. וזה בדיוק מה שצריך לעשות, צריך לראות את השם הזה של ארבע אותיות, י' כ' ו' כ', למרות שאתה אומר א' ד' נ' י'. למה? כי בעצם החיבור בין שני השמות האלה הוא י' כ' ו' כ' 26 ושם עדני 65. 26 פלוס 65 91, בדיוק אותו מספר של השם אילן. אז אם אני עכשיו אומר, וחכמים אומרים לי בגמרא שבחודש שבט זה ראש השנה לאותו אילן, הם לא רק מתכוונים שבראש השנה של שבט מתחילים האילנות לפרוח. זה נכון, בעולם שלנו בוודאי שזה נכון, זה לא סותר, אבל בעולם עליון ופנימי מה זה אומר? שבחודש הזה יש לי אפשרות לחבר בין התוכן הפנימי שנקרא י' כ' ו' כ' לבין הגילוי החיצוני שנקרא א' ד' נ' י'. עכשיו זה כבר אינפורמציה מאוד חשובה. אז בוא נקרא, כיוון שחודש שבט הוא ראש השנה לאילן, הרי שבחודש הזה דווקא מתחיל הייחוד המכונה אילן. זאת אומרת, אל תיקחו את המילה אילן כביטוי לעץ בלבד, אלא כביטוי לחיבור בין דבר מאוד מאוד עליון, שם י' כ' ו' כ', לבין דבר מאוד 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 נגיש, שם א' ד' נ' י'. ואם אתה יודע לחבר ביניהם, אתה יודע שאתה עכשיו באילן. כלומר, זה ראש השנה לחיבור הזה. כלומר, שחודש שבט מיוחד הוא מששת ימי בראשית, לתרגם מה שנמצא אצלנו בכוח למציאות שהיא בפועל. כלומר, אם יש לכם חודש בשנה שיש לכם רעיונות לממש אותם, זה החודש הזה. לפי מה אני אומר את זה? פשוט לפי אותו עניין שהגמרא נותנת כאן אינפורמציה. אם היא אומרת לי שהפוטנציאל י' כ' ו' כ', אני יכול לומר אותו, וזה ראש השנה לחיבור בין שני השמות, אילן 91, 9 ועוד 1, 10, זה שלמות. תעשה את זה בחיים שלך גם אתה, כלומר, תשתמש בחודש הזה כדי לממש את כל רעיונותיך, את כל האידיאלים שיש לך, שלא הצלחת לעשות עד היום. מתי החודש המתאים ביותר לעשות את זה? עכשיו, חודש שבט. הרחבת הרעיון, כן, אנחנו נאמר כשנרחיב קצת יותר, שראש חודש שבט הוא תחילת חיבורם הממשי של השמיים והארץ. כמובן, אני לא מדבר עכשיו על שמיים והארץ, כן? אני מדבר על עניינים פנימיים. מה זה שמיים אצלנו?
רעיון.
מה זה ארץ? האפשרות להתבטא. מעשה. זאת אומרת, בחודש הזה השמיים והארץ מתנשקים. כלומר, תשתמש אתה במה שקורה ביקום באותו זמן, כדי גם אתה לחבר בין השמיים שלך לבין הארציות שלך. תחבר בין הזכר הפוטנציאלי שלך לבין הנקבה שיכולה לגלות. תתחבר בבית עם האישה, את תתחברי עם הבעל. תממשו את מה שיש לכם. מזמן רציתי לעשות 1, 2, 3, חודש שבט. זה הזמן המיוחד לזה. ומכאן שגם אם הייתה בריאת העולם בסוף חודש אלול, ככה כתוב בספרים הקדושים, שהעולם נברא בכ"ה לחודש אלול, הפעם הראשונה בה נפגשו השמיים והארץ הייתה בראש חודש שבט. זאת אומרת, גם אם העולם נברא כמה חודשים לפני כן, הגילוי הממשי של השמיים על הארץ לא החל בזמן הבריאה, אלא כמה חודשים לאחר מכן בחודש שבט. והדברים עמוקים מאוד, כי בעצם כבר נתתי לכם את התוכן הפנימי של השיעור, שהוא לנצל את הזמן הזה כדי לממש. לא בכדי מובא בספרים הקדושים כי תכונתו הפנימית של חודש, של ראש חודש שבט, זהה לתכונתו הפנימית של ראש השנה. כלומר, חכמי הקבלה אמרו לנו שאפילו ראש השנה שאנחנו חוגגים, התכונה הפנימית שלו זה כמו היום, כמו ראש חודש שבט. כלומר, בתוכן הפנימי, מה שאפשר לעשות בראש השנה, אפשר כבר לעשות עכשיו. וכמובן, אם אפשר לעשות עכשיו, אפשר כל החודש, כי בראש החודש גנוז כל החודש. כי הראש כולל את הכל. אז מה אתם עושים בראש השנה? מברכים על מה? השולחן שלכם מלא במה? בסימנים, נכון?
כן.
נכון? יש לכם פירות, יש לכם דברים מתוקים, ואתם כל הזמן שתהיה השנה הזאת כזה, ושתהיה ככה, ושתהיה מתוקה, ושתהיה זה, ושתהיה זה. כלומר, אני מתפלל על כל מיני דברים שאני רוצה באמת בעולם שלי. אותו הדבר ט"ו בשבט. בחודש הזה, בראש הזה, ובמשך כל החודש, ולענייננו, כי אנחנו עכשיו הולכים לפי בית הלל, אז בט"ו לחודש, בט"ו בשבט, עוד שבועיים, אתם גם תעשו סדר. כמו שעושים בראש השנה סדר, צריך לעשות בט"ו בשבט סדר. זה לא סתם איזה יום שעובר. ואם אני לא עושה סדר עם שולחן מלא פירות, אז אני מפספס את הפוטנציאל הזה. לא סתם לחגוג עוד חג, סיבה למסיבה, לא. אלא לממש. כי מה זה פרי בעולם הזה? זה מימוש. אז כשאני עורך שולחן ויש עליו פירות ואני מברך ומתפלל על פירות, בעצם על מה אני מתפלל? על זה שיהיו לי ילדים טובים, כי גם זה פירות. שהמחשבות שלי יהיו טובות, שהדיבורים שלי יהיו טובים, שהמעשים שלי יהיו טובים, כל זה נקרא פירות. לא רק שיש לי דבר מוחשי, זה אקט סימבולי, רבותיי. אתם מבינים שאין הלכה לשים פירות על השולחן, לא שם ולא בראש השנה, זה רק סימנים. מה, מי שלא שם פירות בראש השנה, אז החג שלו הלך? לא. המצווה של ראש השנה זה לשמוע שופר. אבל אנחנו כן רוצים את זה, למה? כי כל הרעיון של הבריאה זה לא להשאיר את הדברים בשמיים. גם הקדוש ברוך הוא יכול היה להישאר בשמיים שלו. למה הוא ברא את העולם? כדי להתממש. הוא מימש את עצמו, גם אתה צריך לממש את עצמך. לכן מה שקורה בראש השנה קורה בחודש שבט. בשני הזמנים אנו מתפללים על גילוי השפע בעולם הזה, ובחודש שבט התפילות מוסבות על פירות האילן, שהם גם פירותיו של האדם, מחשבותיו, דיבוריו, מעשיו, בניו, בנותיו, שיהיו כולם, גם הפירות האלה וגם הפירות האלה, נאמנים ליסודותיהם הקדושים, כלומר, למה שהשם רצה עבורם כשהוא ברא אותם. כמו שאמרתי השבוע באחד השיעורים, האם אתה חי בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רצה שתחיה, או שאתה מזייף? אולי אתה ליד, אתה עובר ליד החיים שלך סנטימטר, אבל זה לא זה. גילוי השמיים על הארץ פירושו של דבר שאני נאמן למודל שלי, למה שרצו שאהיה. ולכן גילוי השמיים על הארץ בחודש שבט הוא נושא עמוק העומד ביסודה של כל הבריאה. זו בדיוק המגמה האלוהית שעמדה במחשבת הבורא בבריאת העולם. כלומר, מה רצה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? לברוא, לממש, לא לחשוב. הרי החוכמה של הקדוש ברוך הוא יש לה דבר שהוא מדהים, הוא חושב ומיד עושה. הוא לא רק חושב, אנחנו חושבים הרבה. אצלו החשיבה זה כבר עשייה. כולם בחוכמה, עשית. איזה יופי. הלוואי עלינו שכשאנחנו חושבים על דבר טוב, אנחנו כבר מממשים אותו. לא, מחשבה לחוד, עשייה לחוד, אולי עוד 20 שנה. למה? למה אתה לא מתרגם באופן מיידי את המחשבות הטובות שלך למציאות? אז יש הרבה פחדים, והפחדים האלה הם בעצם סוד ההפרעות בחיינו, ואנחנו מלאים בהפרעות, והתורה קוראת להפרעות האלה פרעו. פרעו מלשון הפרעה. מה אתם חושבים? שזה שם של מלך? מה אכפת לי שקוראים לו פרעו, לא יודע מה, תותן החמון הוא בקרטון. התורה זה קודים. התורה זה צופן. אם היא אומרת לי שמלך הכלא שלך, המיצרים שלך, מלך מצרים נקרא פרעו, זאת אומרת שמלך שמכניס אותך לכלא, למיצר שלך נקרא הפרעה. זהו. ואם אני עובר את ההפרעה הזאת, אז אני יכול לעבור כל דבר בחיים. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אבל אם אתה נשאר בכלא המצרי, וכמה אנשים יצאו ממצרים? 20%. כלומר, רק 20% יוצאים ומשתחררים. 80% מהאנשים נשארים בכלא כל החיים שלהם, במצרים. והם מתים מתי? במכת חושך. ככה כתוב. אני לא ממציא כלום. זאת אומרת, מי הרג בעצם את מי שלא יצא ממצרים? מכת חושך. מה זה מכת חושך? הם לא הבינו בכלל מה קורה להם בחיים. זה החושך. כמובן שכשהדבר קורה בפועל וערכי השמיים אכן מופיעים בעולם הזה, ניתן לדבר על השלמת הגאולה. אז מה זה גאולה? שהשמיים יורדים לארץ ומתממשים. זהו. אז מה אני עושה בעולם הזה? מה אנחנו עושים פה? רק לעשות את הדבר הזה. בשביל זה באנו, רבותיי, לחבר את השמיים ואת הארץ. זהו. עכשיו אתם מבינים שזה עמוק. כלומר, לחבר את הרעיון האלוהי ולהפוך אותו למציאות. זה מה שבאנו לעשות. מעניין לראות כי חז"ל תקנו לקרוא בתורה דווקא בחודש שבט את פרשת גאולת מצרים. עכשיו אתם מבינים? מתי אנחנו קוראים את הגאולה? תמיד כל שנה? בחודש שבט. הנה, פרשת שבת הבאה בעזרת השם בו, אחרי זה בשלח, אנחנו בעיצומו של ט"ו בשבט. כלומר, נגיע לפרשת בשלח מתי? בט"ו בשבט, בול. למה? מה קורה בפרשת בשלח? אתה יוצא ממצרים. אז מה קורה בט"ו בשבט? אתה יוצא ממצרים. איך אתה יוצא ממצרים? אתה פשוט מתרגם שמיים לארץ. אתה מתרגם רעיון למעשה. ואם לא, אז יש לך בעיה מוטורית. ולכן יש לך מלא רעיונות, אבל כשאתה פותח את הפה, השם ירחם. לא נדבר בכלל כשזה מגיע למעשה. למה יש כל כך הרבה פער בין המחשבה הטובה הפנימית שלנו לבין הדיבור, דבר ראשון? תראו, אין הרבה דיסטנס. אבל תראה כמה עיוות יש כבר בין המחשבה לבין הדיבור שלך. ובין הדיבור לבין המעשה, עוד יותר. כלומר, אם אני מסתכל לפי המעשים שלך, אני אומר, תשמע, האדם הזה הוא מקולקל לגמרי. אבל זה לא נכון. כולנו טובים בפנים. השמיים שלנו טובים. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. בשמיים אין בעיות. אז בואו נתרגם את השמיים, את הרעיונות, למציאות מוחשית. בלי לזייף בדרך. זהו, זה מה שדורשים מאיתנו. לכן אנחנו קוראים את יציאת מצרים, כי מה זה יציאת מצרים? בשביל מה אנחנו יוצאים ממצרים? כדי להיכנס לארץ ישראל. לא אני אומר את זה, זה התורה אומרת את זה, היא לא מדברת על מתן תורה רבותיי. יש חמש לשונות של גאולה, לא כתוב אפילו פעם אחת מתן תורה, אל תבלבלו את מה שלא כתוב בתורה. והוצאתי אתכם והצלתי אתכם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם והבאתי אתכם על אדמתכם. פירושו של דבר, אני יוצא ממצרים כדי להוריד את הרעיונות האלוהיים לארץ ישראל. זהו. לכן אני קורא את פרשת הגאולה, גאולת מצרים, דווקא בט"ו בשבט. בשיר השירים נאמר, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. כל הפסוקים האלה מתארים את גאולת עם ישראל ואת גאולתו של העולם בכלל. התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדה נתנו ריח. קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך. מי מדבר אל מי? הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל שדומה לאישה. מה הוא אומר לה? הסתיו עבר. מה זה הסתיו? זמן של קור. שלכת, הכל מתחיל למות. תפסיקי כבר, תצאי מהמצב הזה, הסתיו עבר. הגשם חלף. מה זה הגשם חלף? אנחנו עכשיו בזמן שכבר רוב הגשמים ירדו. כך אומרים לנו חכמים. הניצנים נראו בארץ. מתי נראה כבר ניצנים? השקדיה פורחת, לא?
כבר פורחת.
כבר פורחת. נראו בארץ את הזמיר הגיע. מי זה הזמיר? מה זה זמיר?
ציפור.
אז זה גם ציפור וגם לזמר. כלומר, להסיר מאיתנו, כמו במזמרה,
זמורות של הגפן.
את כל מה שמפריע לנו. וכל התור, מי זה כל התור? היונה, הזכר, נשמע בארצנו. אבל מה זה אומר? שיש כבר קולות של גאולה שנשמעים, כי עכשיו האביב מתחיל להגיע. התאנה חנתה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח, הכל עכשיו מתבשם. אז מה צריכה לעשות את, כנסת ישראל? לקום. ולכי, מה זה ולכי? תתחילי להתקדם, תתקדמי, תפסיקי לשאול שאלות כל רגע, כי זה תוקע אותך עם השכל, ואת לא מצליחה להתקדם. ומי האויב הכי גדול שלך? את בעצמך. תסתכלי עלייך במראה ותגידי, תפסיקי לקלוע אותי. אני מדבר בלשון נקבה, אבל גם בזכר זה אותו דבר. האויב הגדול ביותר של עצמנו זה אנחנו. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לחיות לפי אותו אילן, המחבר את שם הוויה עם שם אדני, המתרגם שמיים לארץ. בגלל אותם פחדים. אז אתה יודע מה? תהפוך את הפחד לדחף. זה אותן אותיות. קומי. הולכי. אחרי שרוב גשמי השנה כבר ירדו על הארץ, אחרי תקופת החורף המסתיימת, אחרי הגלות המכונה חורף, נפגשים אנו מחדש עם יסוד התחייה. עכשיו אנחנו נמצאים ברגע הזה שאני מדבר איתכם, בתהליך שנקרא תחיית המתים. הכל מתחיל, אתם רק לא רואים את זה. השרף כבר זורם בתוך הגזע של העצים. אתם לא רואים את זה, אבל זה קורה. מה זה אומר? שכשהגאולה קורית, אתה גם לא רואה אותה מבחינה חיצונית. בחוץ אתה לא רואה כלום, אתה רואה עצים עדיין יבשים. אבל דע לך שבפנים, אם היו לך העיניים, היית רואה איך השרף כבר זורם בפנים, והיית אומר, וואי, הקדוש ברוך הוא כבר עושה גאולה בתוך העץ, ואני מסתכל רק בחיצוניות, אז אני לא רואה כלום. וראש חודש שבט הוא סוד נקודת הזמן המציינת את יסוד תחיית המתים. עכשיו, רבותיי, עכשיו, השבת הייתה ראש חודש, עכשיו אנחנו ממש בתוך הגוף מתחילים להזרים מהראש של החודש אל תוך הגוף את כל הפוטנציאל שיש בחודש הזה. ומה הפוטנציאל? תחיית המתים. למה? כי כשהשמיים יורדים לארץ, זה תחיית המתים. השמיים זה נשמה. ארץ זה גוף. כשהגוף והנשמה מתחברים, זה נקרא תחיית המתים. כשחז ושלום הנשמה והגוף נפרדים זה מזה, זה מוות. בשעה שהטבע מתעורר לחיים חדשים, בכלל, כל ראש חודש, למה קוראים לזה ראש חודש? תתחדש, זה ראש של חידוש. אתה לא המשך של מה שהיית אתמול. אתה חייב להתחדש, אם לא פספסת את העניין האמיתי של ראש החודש. חבל. אז ברוך השם בכפר אנחנו כל ראש חודש מנסים ללמוד את, איך להתחדש בחודש הזה, איך להשתנות, איך להתאים את עצמי למה שקורה ביקום. והארץ מתחילה להופיע את תנובתה. ברוך השם. תנובת הארץ מתחילה עכשיו. כל מה שהיה גלום עד כה בעומק הארץ, פורץ החוצה ומתגלה ביופיו ובשלל צבעיו ובריחותיו, בניחוחותיו. וחכמים קבעו לנו בגמרא, ואין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. כלומר, זאת הגאולה. אתם חושבים שגאולה זה איזה בן אדם עם זקן שמגיע? זה שלב אחד בגאולה. כל הגאולה, תראו מה אומרים חכמים. הדבר הכי גלוי בגאולה זה שהארץ נותנת פירות. כלומר, לך לשוק ותראה גאולה. אנחנו לא מבינים כלום במושגים האלה בכלל של גאולה. הפריחה היא כאמור חלק מהותי ביותר בתהליך הגאולה. הלכה למעשה, אם אני עכשיו נוטע עץ ואומרים לי שהמשיח הגיע, אני צריך להמשיך לטעת את העץ שלי בלי להתייחס למשיח. הלכה. למה? כי עניין של עץ בארץ ישראל זה בעצם עניין של גאולה בעצמה. אז אני כבר עסוק בגאולה. מה אתה מדבר איתי על גאולה אחרת? אני כבר בתוך גאולה. גם המשיח בעצמו נקרא צמח. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. אם כן, כבר בתחילת חודש שבט אנו נפגשים מחדש עם ערכי הגאולה. גם דרך קריאת הפרשיות המיוחסות ליציאת מצרים, וגם דרך תנובת הארץ, סגולתו של חודש שבט מיוחדת איפה לשחרורם של כל ערכי הטוב שהיו גנוזים עד כה בגלות חורפית. קוראים לזה יציאת מצרים, כן? זאת אומרת שבמצרים, זה צריך לנהל, נשים לו קצת נוזל. זאת אומרת שכל מה שאנחנו קוראים ביציאת מצרים, תפסיקו לראות את יציאת מצרים כאילו איזה סיפור של העבר, שהיה איזה דור שפשוט יצאו עם איזה בן אדם משה. נכון, נכון, זה נכון. אבל מה אתה למד מזה? איפה זה פוגש אותך עכשיו? הרי זה היה סבא רבא שלך שיצא ממצרים, מה איתך? אז אומרים לנו חכמים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי אם אתה לא יוצא ממצרים ואתה לא מנצל את ההזדמנות הזאת לצאת, אתה תישאר ותמות בחושך, כמו 80% שלא יצאו. וחושך, מה זה חושך? תרבות השכל, יוון. אתה כולך שכלי, זה לא לוגי. אתה לא מבין שהתורה היא אלוהית. הגאון מבילנה אומר כי בשעה שהטבע מתעורר לחיים, מתעוררת איתו גם גאולת העולם. אז זאת אומרת שאנחנו עכשיו, אני מדבר איתכם, ואנחנו עכשיו בגאולה. בכלל אנחנו בגאולה, אנחנו בתהליך של גאולה. אוי ואבוי למי שאומרים, בעזרת השם עוד מעט תהיה לנו גאולה. הגאולה כבר החלה, רבותיי. זה להיות כפוי טובה ולא לראות את הדבר הזה. השמש כבר זורחת, שמש הגאולה מזמן. כמובן שלא השלמנו אותה, אבל להגיד שהיא לא התחילה? אוי ואבוי. מובן איפה מדוע ספר דברים המיוחס לתורת הארץ, תורה בארץ, החל להאמר על ידי משה רבנו דווקא בראש חודש שבט. הנה, עוד אינפורמציה. מתי משה רבנו התחיל לומר את ספר דברים? בראש חודש שבט, עכשיו. למה הוא בחר בזמן הזה משה רבנו? כי הוא ידע שזה הזמן המתאים ביותר למה? לגלות את התורה שירדה מאיפה? מהשמיים? בארץ. אז גם הוא בחר בחודש שבט. אתם רואים? אפשר להאמין למשה, נכון? הוא הבין הכי טוב את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז אם הוא נותן לנו כבר אינפורמציה כזאת ומתחיל לומר את ספר דברים שזה תורה בארץ בחודש שבט, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. הנה אני נותן לכם את הפסוק, ויהי ב-40 שנה, כלומר אחרי 40 שנה של מדבר, בעשתי עשר, עשתי עשר זה 11 חודש, באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. מה עשה משה? אני מתרגם לכם את מה שכתוב כאן, אולי לא הבנו. פשוט משה רבנו לוקח את התורה האחדותית הזאת ומתרגם אותה ל-70 לשון. מה זה אומר? מה שאמרנו עד היום, עד עכשיו, שמשה רבנו לקח את הפוטנציאל שמתגלה בחודש שבט, כל התורה הזאת, והוא מתרגם אותה למציאות. וכמה דברים, כמה כוחות יש במציאות? איזה מספר? 70, 7. לכן יש 70 אומות בעולם. מה עושה משה בעצם? אומר לנו שהזמן הכי מתאים לתרגם את התורה האלוהית האחת ולהפיץ אותה בעולם זה חודש שבט.
מה זה תרגום השבעים?
לא. תרגום השבעים זה משהו אחר. משה באר את התורה, מה זה באר? גילה לנו את הסודות שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ולכן לפעמים, כשאתה לא יודע איך מניחים תפילים, או ממה התפילין עשויות, אז אומרים לך זה הלכה למשה מסיני. הוא קיבל את זה. כי מהתורה שבעל פה אתה לא תצליח לדעת לפענח. כי בתורה שבכתב כתוב רק וקשרתם אותם לאות על ידיכם. מה אני אקשור? מה צריך לקשור? אני יודע שזה קוביה כזאת? ולתותפות בין עיניכם, אני יודע שזה קוביה בראש? עשויה מאור, עם בתים, מה כתוב בפנים? מאיפה זה יצא? צבע שחור? איזה אור? בכלל למה אור? כל זה הלכה למשה, זה נקרא באור. במילים פשוטות, משה שם באור את מה שהיה עד עכשיו גנוז בתוך כוח עליון שמבחינתי הוא חושך, כי אני לא מבין כלום. זאת אומרת, עוד סיכום ביניים, חודש שבט הוא החודש המתאים ביותר לתרגם דברים מאוד 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 עליונים לדברים בעולם הזה. וכולם מבינים את זה. בשבעים לשון אמר משה את התורה האחדותית שירדה מן השמיים. משה השתמש בכוחו של חודש שבט, תשימו לב, כדי לפרט את האחדות האלוהית לשבעים מדרגות הטבע. איזה יופי. זאת אומרת שמשה ידע בעצם שצריך לחגוג כבר ט"ו בשבט. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הוא ידע את סגולתו של חודש שבט וניצל אותה, את הסגולה הזאת, לתרגום ערכי השמיים כדי לצקת אותם בכל נימי חיינו. כידוע חומש דברים מיוחס ביסודו לתורה שבעל פה. נכון? קוראים לו משנה תורה. שם התחילה באמת תורה שבעל פה, כי זה כבר משה רבנו. הועיל משה באר את התורה הזאת. התורה האחת, העליונה, האובייקטיבית שירדה לעולמנו, דאגה לכך שהדברים יובנו כראוי, ומשה הוא האיש הנאמן לתפקיד זה. ואם הוא כאמור בחר בחודש שבט כדי לפרט את דבר השם לישראל ולעולם, הרי שידע כי חודש שבט מסוגל לאותם חידושים שהתלבשו בעתיד בתורה שבעל פה. זאת אומרת שמשה בעצם פתח את הדלת לתורה שבעל פה באיזה חודש? שבט. מה זה אומר לענייננו? שבחודש הזה, וכאן יש אינפורמציה מאוד חשובה, אתם יכולים ללמוד דברים שלא הבנתם עד היום ולהבין אותם. תפתחו ספרים בחודש הזה, שאתם אפילו לא מאמינים שהייתם מבינים אותם, ואתם תראו כמה הבנה תרד לכם מהשמיים. למה? הזמן מסוגל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן הזה, יש לו סגולה מיוחדת, אז תנצלו. חודש שבט מוכן ומזומן מששת ימי בראשית להוצאת התכנים העמוקים של התורה מן הכוח אל הפועל, ואת כל חידושי התורה שנספגו ביקום במשך תקופת הגשמים. אז מה זה הגשם עכשיו? כשאמרנו מקודם שרוב הגשמים כבר ירדו, מה זה גשם? למה קוראים לו גשם? זאת הגשמה של דבר שבא מהשמיים, אז הוא מתגשם. ואם רוב הגשמים כבר ירדו וזה הזמן הזה, אומרים לנו חכמים, זה הסוויץ', זה אומר שבעצם עכשיו אני יכול כבר להגשים את השמיים. זה הגשם. חידושי התורה שייכים איפה? לחודש שבט. חודש הזה אפשר לחדש בו מלא חידושים, והם דומים לתהליך הלידה. זה בדיוק כמו אישה שיולדת. מה קורה לתינוק, לעובר? הוא מבפנים. אם לא היינו רואים את הבטן של האישה מתנפחת, לא היינו אפילו יודעים שיש שם חיים, נכון? הקדוש ברוך הוא רק רוצה להרגיל את הבעל שלא יהיה לו שוק. גם ככה יש לו שוק, הוא לא מבין מה. הולך פתאום בא הביתה, יש עוד איזה משהו ככה. במיטה הוא לא יודע מה קורה, פעם ראשונה בחיים שלו.
הוא יולד.
לא, הוא מוליד, והיא יולדת. אבל הבעיה זה שהוא לא מודע לזה. אז מה עושה האישה? היא בונה, והתהליך הזה נראה מבחוץ רק כדבר שמתנפח, אבל בפנים זה חיים שלמים. אותו דבר, מי שלא מסוגל ואין לו אמונה, אז הוא אומר לא קורה כלום. ומי שכן יש לו אמונה, מה הוא אומר? תראה, העולם מתנפח כמו בטן, עוד מעט יוצא תינוק, עוד מעט נולד המלך הגדול. מהם יכול האדם לבטא את שלל הכוחות הגנוזים בו. אז אל תגידו אני לא יודע, אני לא יכול, אני אין לי כלום, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי. זה לא נכון, לכל אחד מאיתנו יש תכונות מיוחדות, מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, רק לא פתחנו אותן, וחבל. הזמן עובר, אז לפעמים אתה נתקע באיזה שוק חס ושלום, והשוק הזה אומר לך, תראה, נתתי לך זהרה, לא פתחת את המתנה שלך כבר לא יודע כמה שנים, תנצל עכשיו את הזמן הזה. אני אפגיש אותך עם מישהו שאולי דרך הדיבור איתו או שלא אתה תיפתח, והמישהו הזה יכול להיות חבר, רב, תלמיד, לא חשוב. כל אחד יש לו מפגש כזה בחיים שפתאום עושה לו סוויץ'. זה השיעור האחד. כל החיים שלו הוא חייב אותם לאותו שיעור אחד. תזכרו אם היה לכם שיעור כזה בחיים. כשאני אומר שיעור, זה לא שיעור תורה, זה שיעור לחיים. משם זה התחיל. גם הבחירה האלוהית להתחיל במכות מצרים בחודש שבט. אתם יודעים שהמכות דם, צפרדי, הכינים על מצרים התחילו בחודש שבט. למה? למה הקדוש ברוך הוא מביא מכות על מצרים והוא אומר רגע, מה הזמן הכי מתאים לזה? שבט. אתם יודעים למה? כי המכות לא באו להעניש את המצרים כמו שאתם חושבים. המכות באו כדי לשחרר את עם ישראל. אז כמו שאתה מוציא מהשטיח שאתה מכה בו אבק, ככה הקדוש ברוך הוא עיקה במצרים, ובעצם האבק שם זה היה עם ישראל שהיה אמור לצאת משם. הוא היה קלו בתוך השטיח המצרי הזה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. אנחנו יודעים שהמכות התחילו בשבט. יש לנו תורה שבעל פה וכתוב. ולכן עצם זה שזה קרה בשבט אומר דרשני. אכן כן, 10 המכות החלו דווקא בחודש הזה, וכל מגמתן הייתה לשחרר את ניצוצות הקודש שקוראים להם ישראל מן הכלא המצרי, ובכך לפתוח את תהליך גאולתנו וגאולתו של העולם בכלל. כי משם התחילה גאולת העולם. לפני זה היינו בפרה-היסטוריה. ההיסטוריה האמיתית מתחילה כשאתה מתחיל להיגאל, לא רק במצרים, בחיים שלך עכשיו. במילים אחרות, יכול להיות שאתה רק בן שנתיים, למרות שאתה בן 50. למה? כי רק לפני שנתיים התעוררת באמת, וכל מה שהיה לפני זה היה פרה-היסטוריה. מה זה פרה? Preparation, הכנה להיסטוריה האמיתית שלך. חז"ל עומדים על השינוי שחל במשה רבנו, גם הוא חל בו שינוי, משה עצמו, בחודש שבט. מתי? בסוף 40 שנות המדבר. תראו מה אומר המדרש, כתוב אלה הדברים. משה עוד התחיל לומר דברים, כל ספר דברים. כמה זמן לקח לו לומר את כל הספר הזה? 36 יום. אמר את כל ספר דברים עד יום מותו. מתי הוא מת? זין באדר. כלומר הוא התחיל בראש חודש שבט, שבט אדר. זאת אומרת שביום זין באדר משה נפטר אחרי 36 ימים נונסטופ של דיבורים. נתן 36 ימים דברי תורה לעם ישראל. הנה המדרש, אלה הדברים. איך אתה מדבר? המדרש, כן, תמע. סליחה על הטעויות, כתבתי את השיעור לפני חצי שעה. באמת, מוצאי שבת. המדרש תמע. מדרש רבה, פרשת דברים. אלה הדברים. אלה הדברים? אתמול היה אומר לא איש דברים אנוכי, ואתה אומר אלה הדברים? מאיפה למדת לדבר משה רבנו? אתמול אמרת שאתה לא מסוגל בכלל להוציא מילה מהפה, היית מגמגם.
40 שנה, עשה משהו. 40 שנה, נדבר כל היום.
איך אתה יודע? התורה לא מדברת על זה. בכלל, התורה מדברת על השנה הראשונה של יציאת מצרים, ועל שנת ה-40.
אמרו ששופט ישראל.
לא כתוב כלום בתורה, שום דבר לא כתוב. על 38 שנים, אתה ואני לא יודעים כלום. כלום. אמר רבי אלעזר, אמר שלמה המלך, מרפא לשון עץ חיים, צא ולמד ממשה, שהיה פסילוס, כבד פה. כלומר, משה היה מגמגם. ובשביל שנתעסק בתורה, נתרפא לשונו. מה זה אומר? שלמה המלך נותן לנו סוד. אומר, אתם רוצים לרפא גמגום, היום הרופאים אומרים לכם שזה בלתי אפשרי. ואני אומר לכם שזה אפשרי. כמו כל דבר אחר, דרך אגב. איך מרפאים גמגום? עץ חיים. רק תורה שנקראת עץ חיים יכולה לרפא גמגום. מה זה אומר? צריך להיכנס לתוך העניינים, זה לא השיעור של עכשיו. אבל זה בוודאי אפשרי. המהר"ל מסביר, תראו מה אומר המהר"ל, בכיוון הזה, כי דווקא מעלתו של משה היא אשר מנעה ממנו מלהוריד את דברי השמיים העליונים לדיבור אנושי רציונלי. כלומר, מה הייתה הבעיה של משה? אובר חוכמה, אובר גובה. יותר מדי בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, תדמיינו לכם את הדיבור האלוהי, כמה הוא עצום, כמה הוא אינסופי. איך תביא את זה לדיבור שתדבר עכשיו עם ילד? אתה חוזר עכשיו מלימוד, חבל על הזמן, היית בשמיים עם הקדוש ברוך הוא, הילד שלך אומר לך, אבא, איפה היית? מה התנועה הטבעית של האבא? עזוב, 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 לך, אתה קטן מדי, נכון? לצערנו זה מה שעושים הרבה. אתה יורד מהשמיים, אתה מזלזל בקטנים, אתה אומר, מה, איפה הם? איפה הם ואיפה אני? גאווה, חס ושלום. משה רבנו מה עושה? היה קשה לו לתרגם את כל המושגים השמיימיים האלה למילים. הרי אני צריך בסופו של דבר להגיד מילה לחבר שלי, שיבין את כל מה שאמרתי במילה אחת. זה מה שהיה גורם למשה רבנו להיות גם שם וגם כאן. גם. מגמגם. הרי כל עניינו של הדיבור הוא לצמצם רעיון כדי להוליכו אל הזולת. הדיבור הוא צמצום התוכן המחשבתי והגבלתו במילים. לכן התקשה משה בעניין זה, ולמרות הכל לא בחר אלא בחודש שבט כדי לעשות זאת ולהצליח במשימתו. שוב פעם אינפורמציה חדשה, חודש שבט הוא החודש לריפוי הפה. עכשיו, מה זה הפה? הפה מדבר לבד? לא, זה שכל, זה רוח שעוברת ומתממשת דרך הדיבור. זאת אומרת, שאם אני לא יודע להעביר מהמנטל שלי ו... להוציא את זה בדיבורים מאוד 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 ברורים, זה אומר שבעצם לא הבנתי גם אני את הרעיון. כלומר, אם תשאלו מישהו לומר לכם דבר על נושא שהוא לומד, קורא, והוא לא יודע, הוא אומר, אני לא יכול לתרגם לך את זה, אתה צריך לראות בעצמך, זה אומר שבעצם הוא לא הבין. הוא לא יכול להורות. הוא תקוע ברעיון שקשה לו לממש אותו, לבטא אותו בפיו. וזאת הבעיה העיקרית, רבותיי, שהייתה במצרים. אז כולנו חושבים שבמצרים היו בעצם אנשים בגלות, אז זוהר הקדוש אומר לנו שהיה דבר אחד בגלות במצרים, הדיבור, פלא פלאות. כלומר, הדעת של האדם, שהיא הדיבור, היא זו שהייתה בגלות. וכשהדעת שלך בגלות, אתה לא מסוגל להתבטא. אז אתה הופך להיות אדם אילם, כלומר אלים. כי אם אתה לא מדבר עם זה, אתה תדבר עם זה. מדברי המדרש יוצא, כי חודש שבט לא רק שימש כזמן הראוי ביותר לגילוי השמיים על הארץ, דרך הדיבור של משה בספר דברים, אלא שהחודש הזה היה גם סוד רפואתו של האיש משה. משה מצא את רפואתו בחודש שבט. כלומר, חודש שבט מתגלה עכשיו כחודש של רפואה. ומכאן שתכונת החודש היא גם לרפא את האדם מכל מה שמגביל את גילויו.
אז מיד אחר כך הוא נפטר?
כן, כן. זאת אומרת שבעצם הוא סיים את החיים שלו. את כל התפקיד. הוא בא לדבר. הוא בא להורות. הוא עשה את העבודה. למה הוא מת? כי האדם הראשון חטא. זה משהו אחר. המוות לא מתוכנן במציאות. זה בגלל שהאדם הראשון אכל שכולנו אוכלים אותה. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. לא היית אוכל, היית חי. במה אדם הראשון חטא בעצם? באכילת פרי. מה אתם עושים בט"ו בשבט? אוכלים פירות. זאת אומרת שט"ו בשבט הוא היום שמתקן את האכילה הראשונה של אדם הראשון. זה תחיית המתים, רבותיי.
אבל אולי זה, הכוונה שלי הייתה שזה קצת מדכא או מבהיל, שברגע שבן אדם מגיע לתיקון, אז הוא נפטר מהעולם.
נכון, אמרתי לה, היום.
אז,
היום.
אבל אז, איך זה יעודד אותי להגיע לתיקון שלי?
אל תדאגי, אל תדאגי, את צריכה להמשיך ולעשות.
יש הרבה עבודה.
יש הרבה עבודה לכולנו. אל תדאגי, לא יקחו אותך. לא יקחו אותך.
רגע, ועוד משהו, איפה שאתה מגמגם, שם זה בעצם
הסיפור שלך? כן. זאת אומרת, זה כל ביטוי, כל מחלה, כל כאב, זה ביטוי לדבר שאתה אמור לגלות, ושמשום מה סגור עכשיו.
איך הוא מתגבר על זה,
משה רבנו? זה בדיוק מה שאני אומר לך. זה מה ששלמה מגלה לנו. מה אומר לנו משה, שלמה המלך? מרפא לשון עץ חיים. פשוט משה התבטא במה שהתפקיד שלו היה בעולם. מה היה התפקיד של משה? להורות לנו תורה. ברגע שהוא עשה את זה, והוא אמר את כל ספר דברים, סיים את התיקון. זה התיקון שלו. זאת הייתה מחלתו של משה וגם רפואתו. הרי מחלה והחלמה זה אותן אותיות, נכון? אז המחלה והחלמה זה אותו דבר. איפה אתה מחלים? איפה שהיית חולה. או חולה. הקרבה הרעיונית לארץ ישראל בחודש שבט, עכשיו אנחנו צריכים להבין, כל מה שאנחנו עושים זה חג חדש. מתי נולד ט"ו בשבט כפי שאנחנו מכירים אותו היום? כלומר, אכילת פירות וכל זה.
הארי הקדוש תיקן.
יפה מאוד. הארי ז"ל תיקן את זה, כלומר לפני 450 שנה לא היו חוגגים את ט"ו בשבט בכלל. חוץ מחכמי הקבלה שידעו את הסודות. עכשיו כולם חכמי קבלה. כולנו חוגגים את ט"ו בשבט, איכשהו. מה זה אומר? שהבנו שהקשר שלנו לארץ ישראל הוא קשר חזק מאוד ומיוחד מאוד. ומתי זה מתבטא, אותו קשר? בשבט. ובספר דברים שנאמר בשבט, פתחה את פיו של משה לצורך הייחוד הגדול בין השמיים לבין הארץ. אם כן, הרי שסגולתו של חודש שבט היא גם לרפא את הדעת ולגלות את הדיבור שיסודו בגלות הדעת. אדם שיש לו גלות בדעת, הוא לא יודע, כלומר לא מחבר, אז הוא גם לא יכול לבטא. האדם שיודע לחבר בין המוח השמאלי והימני שלו, אז הוא מגיע לדעת האמצעי של המוח, של המוחון, ומשם בעצם יוצא הדיבור. הדיבור יוצא בין שניים, תמיד. בבית המקדש הדיבור היה יוצא בין שני הקרובים. בקודש הקודשים. הנה לכם, שני הקרובים זה בעצם מוח ימין ומוח שמאל. אתם חושבים שזה שני ציפורים? בדמות קרובים, ככה זה חמוד, בצבע זהב, בחומר זהב. צריך להבין את כל הסודות האלה. רק בין שתי בחינות כאלה הדיבור יוצא. אחת זכרית ואחת נוקבית. זכר ונקבה. אם אין זכר ונקבה, אין דיבור אלוהי יוצא. אחת דיבר אלוהים, שתיים, רק שתיים, זו שמעתי. אתה לא שתיים, לא שמעת, לא הבנת. לכן כל פעם שאני לומד חברותה עם מישהו, אחד מהשניים הוא זכר, והשני הוא נקבה, גם אם הוא זכר. כי זכר ונקבה זה נותן ומקבל. כלומר, גם אישה יכולה להיות זכר כשהיא נותנת חיים. ורק בין השניים יוצאה התורה יוצאת. כשם שמשמעות המילה היא גילוי דרך הדיבור, כך ברית המילה היא סוד גילוי הנשמה דרך העובי הגופני. מה זה ברית מילה? זה לגילוי ערכי השמיים, זה שמונה. ברית מילה ביום השמיני, שמונה זה שמיים, זה גבוה, זה אותיות נשמה. איפה זה מתגלה בתינוק? בברית. זאת אומרת שזה לכאורה החלק הכי גס של האדם, ודווקא שמה אומרים לנו, זהירות, משמה יוצאים כל החיים, אדוני. זהירות, אם אתה לא מקפיד לשמור על הדבר הזה, אתה רק הולך לאיבוד. וזה גם ייראה בדיבורך, כי המילה היא גם למטה וגם למעלה. כפי שאתה מדבר למעלה, אפשר לדעת איך אתה מתנהל למטה. לכן יש ברית הלשון. מכשירה את האדם לגילוי דיבורים בקדושה. כשאתם הולכים לברית מילה, מה אתם עושים? יושבים לאכול? אני נכנס לברית מילה, אני רואה 200 איש יושבים, לפחות 50-60 מטר מהמועל, כבר אכלו, שעתו, שרים, רוקדים, לא יודע מה מדברים, כל העניינים שלהם, והמועל שמה עושה את העבודה שלו מסכן, יש איזה 10-15 איש מסביב, ואחרי זה אתה שואל אותו, נו, איך קוראים לו? תגיד לי, מה באת לעשות שם? מה זה, מסעדה? אתה הולך לברית מילה כדי שברגע שיחתכו לתינוק, גם אתה צריך לכוון שחותכים לך. מה חותכים לך? את כל מה שסותם אותך בחיים, אדוני. או גברת, זה אותו דבר. כלומר, את אורלת האוזניים שלי, כי אני לא יודע לשמוע. את אורלת העיניים שלי, כי אני כבר לא יודע לראות. את אורלת הלב שלי, כי אני לא יודע להרגיש. אתם מבינים מה זה? את זה צריך לכוון. כמו בחתונה, מה אתה הולך לחתונה? מה אתה עושה בחתונה? כולם עם הפלאפונים שלהם בזמן החופה. אתם לא מתביישים? אתה עכשיו אמור לעזור לזוג הזה להתחבר. מה אתה מתעסק בשטויות? זה הכוח של חודש שבט, מכשירתו לגילוי סודות התורה. ואכן הזהות היסודית של חודש שבט ניכרת בתכונת השינוי שיש בו. הצירוף המקביל לחודש שבט הוא ה' י' ו' כ'. לא חשוב, מי שלא מבין, זה כבר מונחים של קבלה. היוצא מראשי תיבות הפסוק, תשימו לב מאיפה זה יוצא, זה חשוב. המר ימירנו והיה הוא. מה זה אומר? שיש בחודש הזה תכונה מיוחדת של המרה. אתה יכול להמיר את עצמך, לשנות את עצמך. העוסק בעניין השינויים והתמורות. בחודש שבט עלינו להמיר את הערכים השמיימיים למציאות גשמית. להזרים את שרף הקודש באורכי החיים. האות השולטת בחודש שבט היא צדי. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם רק באותיות. ברוך שאמר והיה העולם. מה האות של החודש? צדיק. מה עושה הצדיק?
צודק.
מחבר שמיים וארץ. זה בדיוק העניין של הצדיק. המיוחסת לקורכבן בגוף האדם. עכשיו, האיבר שלנו בחודש הזה, הכי 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 משמעותי, זה הקורכבן.
מה זה קורכבן?
מה זה קורקבן? הממונה על ראשית תחינת המאכלים. סוד ברורי האכילה, לפני הקיבה. זאת אומרת, שם הוא מברר, הוא התחלה של כל הבירור.
כולו שרירים.
כמו סנסור. בירורים המגיעים לשיאם, מתי תגיע לשיא של הבירור? הרי כשאתה הולך לאכול, אתה מברר, נכון? אנחנו הולכים לרמי לוי, באים עם 200 קילו, נכון? לביתה. אתה שם שקיות, 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 שקיות. מה-200 קילו, כמה נשאר לך אוכל? 10 קילו. נכון? זרקת זנבות, זרקת כל מיני דברים. בשביל מה? מה, קנית רק קליפות? מתוך ה-10 קילו אתה עושה אוכל, כמה נשאר לך בגוף? אחרי שכבר הלכת? אפילו לא 100 גרם. תמצית, תוך שעתיים כל העיכול יצא כבר בתוך הזה, אז איפה הלכת כל השיעות? מה עשית? אתם יודעים כמה אנחנו אוכלים בחיים שלנו? עשיתי חשבון, כמה אדם רגיל אוכל במשך כל החיים? 70 טון אוכל.
אונייה.
קרתם פעם את קווין אליזבת, האונייה הגדולה? כל אחד מאיתנו אוכל אונייה. תגיד לי, כמה אתה שוקל כשאתה הולך מהעולם הזה? מסכן, 50 קילו, 60 קילו בקושי, עושים לו איזה חור, מכניסים אותו שם. לא חבל כל האוכל הזה? איפה האוכל? מה, אנחנו מיקסרים? אוכל, תוכן, מוציא, אוכל, תוכן, מוציא, אוכל, מה זה? יפה, כי אנחנו לא יודעים לאכול. אם היינו יודעים לאכול, קודם כל לא היינו משמינים. דבר ראשון, כי אנחנו אוכלים לבטן. בגלל זה אנחנו משמינים. אם היינו אוכלים בכוונות של אכילה, היינו מבינים מה זה היופי של האכילה, ומתי אפשר לעשות את זה? בט"ו בשבט. בט"ו בשבט. אני קיבלתי את השיעור הזה לחיים שלי פעם אחת בט"ו בשבט לפני 20 שנה. הייתי מת מרעב, והזמינו אותי לסדר ט"ו בשבט, ואני, וואי, 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 מה אני עושה פה? רק שטויות, פירורים קטנים, פירות יבשים, מה אני אוכל? אני רעב! התחילו הרבנים, המקובלים, לוקחים לי איזה משהו קטן, מתחילים לצפר עליו כל המיני דברים, ואני, וואי, וואי, וואי. עכשיו צריך לכוון על התמר הזה. תראו, הוא בנוי כזה, יש לו גם זכר וגם נקבה, עכשיו תכוונו בכוונות האלה, טק, טק, טק. נשבע לכם, אחרי אכילה של תמר ועוד כמה דברים קטנים, הייתי שבע וכיף. איפה כל הרעב נעלם? פשוט אנחנו לא יודעים לכוון. הבן איש חי, כל חכמי הקבלה אומרים לנו שאם היינו יודעים לכוון בזמן האכילה, בכלל לא היינו אוכלים כל מה שאנחנו אוכלים, אנחנו רק מכניסים, מכניסים, מכניסים. היום אפילו ידוע שאם אתה אוכל לאט, 20 דקות של אכילה אתה כבר לא רעב. עד 20 דקות אתה רעב. אכלת למשל משהו ואתה מחכה קצת, 10 דקות, אוכל עוד משהו קטן, עוד 10 דקות, זהו, עברו 20 דקות, אתה כבר לא רעב. אבל אנחנו תוך 20 דקות כבר אכלנו, תחלנו הכל, לא נשאר כלום.
מה אתם בין האכילה של...
הפנמה.
יפה.
וניסן, הרי זה כולם תיקנו.
נכון. האכילה של פורים היא במדרגה אחרת. כי שם האכילה היא לא ממש לאכילה, העיקר של פורים זו השתייה. לכן זה עוד מדרגה אחרת. עד דלא ידע. אז האכילה זה ממש ט"ו בשבט. זה התיקון האמיתי. אתם יודעים שהגמרא מספרת שהרבי עקיבא יצא בט"ו בשבט לשדה ולקח ביד שלו אתרוג. נו, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אומרים לנו חכמים, זה לא סתם. רבי עקיבא אומר לנו, הנה, בט"ו בשבט אפשר כבר לגעת בפרי עץ הדעת שהיה אסור לקחת אותו. כלומר, רבי עקיבא שהיה גדול חכמי הסוד, גילה לנו שהתיקון של אדם הראשון זה בט"ו בשבט. לכן מגיעים לסיאם בט"ו בשבט בשעה שאנו מברכים על הפירות של ארץ ישראל ואוכלים אותם. אנחנו נסיים מהר. שבט אשר עליו כתוב מאשר שמנה לחמו. זאת אומרת שאשר הוא בעצם הלחם, זה האכילה. מיוחס מבחינת נפש לחודש שבט. רבותיי, אני אגלה לכם סוד. מה היה לפני בריאת העולם? לא, תאו ובו זה היה אחרי. אוי ואבוי. לפני בריאת העולם היה, הוא התברך מציאותו אינסופית. אבל בתוך המציאות האינסופית הזאת, הייתה נשמת ישראל, ונשמת ישראל אמרה לקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה יותר לקבל את העונג הזה חינם. זה דומה כאילו אני אוכלת לחם ביזיון. כלומר, כבר לפני בריאת העולם, מה היה הבעיה הראשונה? אכילה. לכן גמר התיקון יהיה באכילה. אנחנו עכשיו נסיים את התיקון של העולם כולו בצורה מחודשת של אכילה, רבותיי. זה השבט שהתברך בריבוי פירות העץ ובמיוחד בזיתים המסמלים עושר ושפע בכל מקום. זה הזית. חודש שבט עוסק איפה בעניינים של פוריות ושל שפע. כוכב החודש הוא שבתאי, המיוחס גם הוא לספירת הגילוי, מלכות, שבת. מזל החודש הוא דלי, אותו עניין. בני מזל זה מתבררים כבעלי רגש מפותח, היודעים לפתח כל דבר למימדים גדולים. זה הכוח של הדלי, לדלות ולפתח. כן? הדחף הפנימי של בעלי המזל הזה הוא להוציא רעיונות מן הכוח אל הפועל, בהתלהבות ובמרץ רב. לא סתם להוציא יבשים כאלה. מדובר באנשים פתוחים ובעלי קליטה מהירה. בכללות שייך הוא מזל דלי לעם ישראל. כל עם ישראל זה המזל שלנו, רבותיי. מן הבחינה הזאת המאפשרת לו לדלות את הכוחות הגנוזים ביקום ולמנש אותם. אנחנו נבראנו בשביל זה. לא בכדי פירושו הייחודי של משה על כל הדיבור האלוהי נעשה בחודש הזה דווקא. חכמי הסוד אומרים שבחודש זה ישנה קלות יחסית ללמוד סודות התורה. האריזה על מלמד שקליפת החודש קשורה לאכילה לא נכונה. הנה, אם אתם רוצים ליפול בחודש הזה, יש לכם כבר את התבנית, איפה ליפול, ואיפה כן להיזהר, לא לאכול בצורה שאכלתם עד היום. הפורקן שחש האדם באכילתו מהווה מפלט מכל צרותיו. למה אנשים רוצים לאכול? הם פשוט רוצים לברוח ולהתמלא מכל החסרונות שיש להם. יש להם הרבה צעות. הוא לא רעב, הוא לא רעב.
הבטן קרקל.
לא, זה הבטן. זה לא אתה, אתה זה לא הבטן. אתה ברמה אחרת. אם היית בהמה, הבטן שלך והראש שלך היו באותה קומה. אבל אתה בן אדם, אתה מקשיב לבטן. מה אומרים חכמים חז ושלום? רשע אוכל בשביל הבטן שלו. בטן רשעים תחסר, אבל צדיק אוכל לסובה נפשו. זה מדרגה אחרת. עכשיו למה אוכלים? כי כולנו מלאי פחדים ובעיות, וכשאתה אוכל מה אתה אומר? אני מרגיע את עצמי קצת מכל הפחד הזה. ההערה המיידית המורגשת בזמן האכילה נותנת לאדם תחושה של מילוי כל החוסרים. אלא שכשהאדם אינו יודע להתמלא באור עליון, אין לו לא שמחה ולא עושר בחיים, אז מה אכלת? עוד 5 דקות אתה בשירותים, הכל יוצא. לכן הוא בורח אל האכילה הגסה, ואכילה מביאה עוד אכילה. חוסר הידע בקבלת האור בצורה מתוקנת מוליד אשליות ואכזבות רבות. יש מלא אור בעולם, רק אנחנו לא יודעים לקבל אותו. אז במקום לקבל את האור, מה אתה מכניס? אוכל. זה מה שאירע בעומק חטאו של אדם הראשון עם כוח הנחש. זה בדיוק החטא הזה. לכן החלק העיקרי בתיקון האדם והעולם קשור לצורת האכילה. לאכול זה להפנים, רבותיי. גם עכשיו אתם אוכלים, אבל אתם אוכלים רעיונות, אתם אוכלים עצים, אתם אוכלים עצות. ולכן צריך להיזהר איך אני מכניס לגוף שלי, למציאות שלי, מה שאני אוכל. ניתן לסכם ולומר שלא נבראנו אלא כדי לאכול. שהרי המצווה הראשונה לאדם הראשון הייתה אכול תאכל. כלומר, האדם נברא לאכול, ולא כמו שאתם חושבים, שאנחנו אוכלים כדי לחיות. לא. אנחנו חיים כדי לאכול. אבל לאכול נכון, להפנים את העולם הסובב באינטגרציה נכונה, ולהפנים בכך את כל ערכי השמיים. כלומר, אנחנו באנו לפה כדי לאכול את השמיים ולגלות את השמיים בארץ. חודש טוב ומבורך. אם יש שאלות...
איפה אנחנו יכולים לראות את הכוונות של האחים?
כתבתי ספר על חגים. בתוך הספר ניגוני הזמן, אחד מהספרים שכתבנו בסייעת הדשמיה, יש קטע של ט"ו בשבט, בסוף השיעורים של ט"ו בשבט יש כוונות האכילה. אז אפשר לצלם למי שרוצה, זה כוונות פשוטות, לא נכנסתי לדברים יותר מדי מורכבים, כדי שזה יהיה שווה לכל נפש. כן? יש גם ספרים אחרים.
רגע, לא אוכלים את האוכל פה בסוף?
יפה מאוד, צודק, הוא צודק, זה בדיוק
העניין. לא, אנחנו...